הדליקו את השחקן, והוא צריך לרוץ 50 מטר בשיחים.
רגע, רגע, שהדליקו אותו, זאת אומרת, הציתו אותו, העלו את הבן אדם באש.
כן, כן, והוא רץ, הוא יוצא מהשיחים, קאט, ומכבי אש צריך לתת לו מים. והתברר שהם הגיעו בלי מים. מסט הוא עם המסוק ישר לבית חולים. חומר נפץ למטה, והיה לו שניות לצאת, ואחר כך פיצוץ. והסירה התחילה עם השחקן, זה מצלמים, כולם לבנים, אין סירה, אין שחקן. ואחרי, לא יודע, דקה, שחקן יוצא מהמים.
חי?
חי.
מה המצב? ברוכים הבאים לעוד פרק של רעש על הסט, התוכנית שבה אנחנו עוברים את המסע שמקטעי השטח גדולים בארץ עשו, מתחילת הקריירה ועל המקום שבו היום. אז אם בעבר ראינו מקליטים שעבדו בחלק מהקריירה שלהם מערבה לישראל, היום שיתנו מקליט שעשה דווקא הרבה מהעבודה שלו ממזרח למסך הברזל. האורח שלי היום הוא וטרן של סינמה רוסית, שעבד על מספר סרטים סובייטיים ששינו לעולם את מה שאנחנו חושבים על המושג קולנוע. מעבר לעבודה שלו בארץ, הפרויקטים כמו קלרה הקדושה, מטומטמת, והסדרה המפקדת, עליה הוא זכה פרס האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה, תתכוננו לשמוע סרטים רוסיים, איך היו נראים פני הקולנוע של רוסיה בשנות ה-70 וה-80, ועל איך מישהו כמוני מנסה לבטא את השמות שלהם דרך המבטא הישראלי הכבד שלי. מקסים סגל, מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך?
הכל בסדר. אז כמו תמיד, אנחנו מציבים פה עם הצבה התחתונה של מיקרופונים, אני כרגיל עם הרוד NTG5 שלי, בוא ספר לי עם איזה מיקרופון אנחנו שומעים אותך, ומה יש בערכת ציוד הסטנדרטית שלך ליום צילום.
מכשיר החלטה, סאונד דיווייס, 5 רדיו מייקים, אודיו, בום, זינחייזר 416, וזה קטנצ'יק, M1.
זה הסנקן המחד, נכון?
סנקן, כן. ורדיו מייקים קפסולה זה סנקנים.
אתה יודע, זה מעניין, כי כאילו, בגלל שהוא קטן, הייתי מצפה שהמרחק שלו יותר קרוב.
יש לו, לא יודע, 90% מהסביבה שהוא קולט, בגלל זה הוא טוב למקומות סגורים, נגיד פנים, או לרומטונים בשטח.
סיבה מסוימת שכאילו בחרת הלכת עליו, כי זה לא מיקרופון שאני רואה לרוב, אתה יודע, הרוב זה 4-16, דברים כאלה.
לא, פשוט להביא איתי גדול, זה לא היה לנעים, וקטן ששמתי בתיק וזהו.
סבבה.
הוא עושה את העבודה שלו, עשיתי לא מעט סדרות, עבד מצוין, ועדיין עובד מצוין.
אתה יודע, סתם כאילו מעניין אותי. זה ציוד שאתה התגלגלת אליו בארץ? זה דברים שאתה כאילו התרגלת אליהם מרוסיה ונדדו איתך? כאילו...
לא, זה ברוסיה, זה פה בארץ, זה היה הכל אנלוגיה, היה נגרה, מכשיר הקלטה, וברוסיה לא היו הרבה נגרות, היו דברים דומים כאילו לנגרה, אבל זה... מכשירים שעשו ברוסיה. ועם הזמן, מאנלוגי עברנו לדיגיטלי, היה נגרה, אחר כך היה דאט, מדאט למכשירים שעכשיו עובדים.
מעניין אותי, כאילו שם זה היה הכל כאילו כזה, כל מיני חברות סובייטיות ודברים שאנחנו לא שמענו עליהם פה, או שזה, אתה יודע, גם שם היה סנייזרים וגם שם היה סנקנים?
לא, לא. לא היה סאונד, היה לכמה סאונדמנים באמת גדולים, היה 416 שלהם פרטי. וכל השאר מיקרופונים היו של רוסים.
אוקיי, כמו מה?
היה מפעל בסנט פטרבורג, בלנינגרד, שעשה... היה להם דינמיה, אני זוכר, והיה כמו כאילו 416, אבל יותר ארוכים.
אז כאילו 816 כזה, אחד לכזה...
כן, 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 משהו דומה לזה. לא היה מבחר גדול, לא היה רדיו מייקים, ברור.
אז איך הייתם עובדים? כאילו...
זה, כל הפיצ'רים שצילמו ברוסיה, זה היה גייטרק. אתה מצלם, ואחר כך סוכנים באים לאולפן, ו...
אוקיי, אז רגע, אז שם לא היה את הקונספט שכאילו מה שאתה מצלם על סט מגיע בסוף לסרט עצמו, לא, זה לא היה קיים?
לא, זה יכול להיות באולפנים גדולים, שמצלמים באולפן זה אפשר להוציא, שגם יש שני שחקנים או שחקן אחד, ורוב זה שחקנים ובמאים היו, וגם בתקציב היו רגילים שאחרי צילומים יש...
אוקיי, okay, אז אתה רוצה להגיד שכשצילמתם, אתם ידעתם שמה שאתם...
כן.
שלא הולך להגיע
כן,
לסוף?
לא. כל הרומטונים כן, אבל...
דיאלוג?
דיאלוגים זה הכל באולפן. הכל הולך לפוסטינג.
וואלה, למה? כאילו, למה זה לא היה דבר ש...
א', היו במכשירי הקלטה, היו רק שני ערוצים. left right וזהו. כאילו, יותר משני מיקרופונים אתה לא יכול להתקבל. לא היו רדיו מייקים, ובגלל זה, חוץ עם גם, זה היה תרבות כזה. נראה לי שעד עכשיו, מה שאני רואה, סרטים רוסים, לפעמים יש מהסטים, והרוב עושים פוסט. כאילו בסדרות, כן, לוקחים הכל מה שיש, שומעים רקע, רקע לא נכון, אבל בפיצ'רים גדולים, עדיין עושים.
אני אשמח שתספר לי את הנתיב קריירה שלך, איך התגלגלת למקצוע, מה דחף אותך לתחום של להיות מקליט, וכאילו, מי היו המנטורים שלך בתחום עוד שם, כשהתחלת?
לא יודע, נולדתי במשפחה קלנועי, אבא שלי היה צלם, וכל החיים שלי, או בית ספר או סטים. ולא היה לי בראש משהו אחר. התחלתי לעבוד בתור תאורן באולפנים של אנימציה, אבל אנימציה בובות. ומשם רציתי להתחיל ללמוד צילום. ולא ממש התחברתי, והלכתי לאולפני מוספילם, לסאונד, ומשם התחלתי לעבוד בתור בומן, ולאט לאט התחלתי להתגלגל למקליט.
אוקיי, אז כמה שאלות. קודם כל, אמרת שהייתה כאילו בתחום דרך אבא שלך שהיה צלם.
כן.
מאיזה גיל היית על סטים?
נראה לי מגיל אפס. כאילו...
בתור כאילו תינוק, ההורים שלך היו מביאים אותך לסטים.
כן, שאבא היה בצילומים באיזשהו מקום, אמא באה לבקר אבא, ואני באתי איתה.
אוקיי, אז אם אנחנו חוזרים לזה, אם אבא שלך היה צלם, איך פתאום הגעת לסאונד?
לא יודע, לא התחברתי לצילום. זה היה מעניין, אבל בסוף, ככה בחיים. אני זוכר שצעצועים שלי ראשונים היו בבינות כאלה בפילם 16-35, זה מהקודק היה צבעונים, היו צהובים ואדומים, וצעצועים שלי ראשונים היו בבינות האלו, ואני שיחקתי כי אבא מביא את זה, ולא יודע, בניתי משהו מזה.
כאילו, אתה יודע, זה מעניין שדווקא אתה הגעת להיות מקליט מהתחום של, כאילו, דרך צילום כביכול.
כן.
כי הרוב מגיעים לזה דרך מוזיקה. אתה יודע, אנשים מנגנים איקס שנים, ואז אומרים, טוב, אני אלך יסאומן, כי במוזיקה אין כסף.
כן.
אז כאילו, אתה דווקא עשית את המצב ההפוך. מעניין.
לא, זה כל...
סוג של, אתה יודע.
לא, כל ילד יהודי, נראה לי שבבטן של אמא, הורים שלו יודעים מי יהיה מורה למוזיקה. ודווקא כן, לקחו אותי, אבל זה, הורים שלי היו אנשים מאוד טובים, ולא דחבו, אתה רוצה זה, זה לא מתאים לך, בסדר, אפשר להסביר למה, לא היה דיקטט בבית, כאילו, זה בא לך ככה, שזה יהיה ככה.
אתה יודע, זה כאילו, זה מאוד... רוסי, אין מה לעשות. הרעיון שיש לך מקצוע, ואתה צריך להיות ברמה מאוד גבוהה בו, ויש כאילו קיים פרסטיג'
כן.
מקצוע. עכשיו, מרגיש לי שבארץ זה קצת, למקליטים ספציפית, אנחנו תמיד מרגישים כאילו, ככה זה בארץ, זה גם מתיש גם בחול. אנחנו מרגישים מקופחים. אנחנו מרגישים כאילו תמיד, יש לך את כל המחלקות, תאורה, מצלמה, גריפים, הם כולם בצד אחד, וסאונד, נפרד.
כן, בדיוק אותו דבר היה ב...
באמת?
כן.
לא היה כאילו, זה... זבוק לדישטור, זה לא היה פרסטיג'? כן,
היה פרסטיג', תורן ראשי זה גם פרסטיג', זה פשוט כל אחד החליט את מה הוא רוצה לעשות בחיים, ומה שהוא עושה טוב בחיים. בגלל זה... נראה לי שטבח טוב זה גם פרסטיג', זה לא משנה באיזה תחום, שאתה טוב זה פרסטיג', שאתה בינוני לא משנה מה אתה עושה, מנקה רחוב או מכוניות.
אבל היחס למקצוע, הוא כאילו, הוא היה אותו דבר, זה הייתה אותה הרגשה שכאילו שאתה תמיד צריך כאילו להתמודד וללחם מחלקות?
כל אחד עושה את החלק שלו. פשוט פה, ברוסיה היה צוות סאונד, שלושה אנשים, היה מקליט, היה בומן ראשי והיה קבלמייסטר, עוזר בום, עוזר. רוב הזמן, מקליט ראשי היה במקום אחר, כי שם הם תופסים כמה סרטים בבת אחד, ושיש לו בומן טוב, הוא נותן לו להקליט, ובומן ראשי מחפש את הבומן שני, שיהיה בומן על הסט. ושבא מקליט, בסצנות קשות בומן ראשי, בסצנות יותר קלות בומן שני, שילמד את המקצוע.
אוקיי, אז כאילו...
כי זה יחס מבחוץ לבומן. ולמקליט, נגיד, מההפקה היה פלוס מינוס אותו יחס. כי זה מה שאני חושב, שמקליט בלי בומן זה אפס. שאין לך בומן טוב, אתה יכול להביא ציוד הכי טוב שיש, מיקרופונים הכי טובים, הוא פספס את השחקן, פספס, זהו. בגלל זה בומן... זה אני חושב יותר חשוב מהמקליט, שיש לך בומן טוב, אתה יודע ש 80% מההקלטה יהיה נכונה. כאילו 20%, אני נגיד שמקליט יודע יותר טוב לעמוד, איך לעמוד עם בום, לאן לשים רדיו מייקים, אבל זה עבודה קשה, זה בומן. בגלל זה, זה מוזר שאתה מדבר איתנו עם המקליטים, לא עם בומרים. נגיד, אחד מהוותיקים, אלכס אפשטיין. עכשיו הבנתי שהוא פרש, אבל היה בומן הכי טוב. אז צילמו סרטים אמריקאים בחול עם צוות ישראלי, לקחו גם מקליט, גם בומן. היה בומן, עכשיו נראה לי הוא מקליט, מישה ספקטר, אני גם עבדתי איתו, הוא גם בומן מצוין. יש בומנים שעכשיו מקליטים, זה חג'בי, גם עבדתי איתו, עכשיו הוא מקליט, הוא עושה ריאליטי על אוכל, משהו כזה. בגלל זה אני חושב שאנחנו סתם באים לקשקש, הם באים לעבוד.
Okay.
אני יושב כל יום, כאילו עם אוזניות. והוא רץ, יש לו מלחמה מול התאורנים, איך תאורה, הוא עושה צל, לא. מלחמה עם הצלם, נכנס לפרם, לא נכנס לפרם. פתאום צלם החליט לצלם קצת יותר גבוה. זה בום נכנס, מי השם? בומן השם. אף אחד לא יכול להגיד, צלם השם. זה קונספציה של צלם, לפתוח פרם ולא להגיד לאף אחד. במים אבסוט, אבל בום נכנס, ובום מנוחל את זה.
איך זה שכל, לא משנה על מה אני שומע, על כל מקום בעולם, זה אותם סיפורים.
ברור, כי זה אותו מקצוע, לא משנה איפה אתה נמצא. ברוסיה, באמריקה, בארץ, בצרפת, אותו פרמים, אותו ציוד, אותו מצלמות ואותו אנשים. כאילו אנשים שממשיכים, אני 52 שנה בתעשייה. ואנשים שכן ממשיכים וכן זה דרך חיים שלהם, זה אנחנו אנשים עם אותו סוג דם. נגיד, לא צריך לבדוק דם, אפשר מהצלם לתת ישר לי, וזה התחבר.
אותו ז'אנר של בן אדם.
כן, כי שזה לא שלך, אין לך סיכוי להיות הרבה זמן בתעשייה. עכשיו, בגלל שזה ככה היה בקולנוע, אנשים, נגיד ברוסיה, היה הבדל בין אנשים מטלוויזיה לאנשים מקולנוע. אותו אנשים, אותו אוניברסיטטים מסיימים, וכמעט אותו עבודה, אבל סוג של אנשים, סוג אחר. בטלוויזיה יותר אינטריגות, לא יודע. ובקולנוע היו אנשים, נגיד, יותר ישרים, וכאילו זה, שהוא באמת קולנועי, אפילו בדיבור, אתה מבין שלבן אדם אין מה להפסיד. מה שהוא חושב, הוא אומר. בגלל זה, לי יש בעיה, כי אני, אין לי פילטרים בלשון. מה שאני חושב, אני אומר, פגעתי בהרבה אנשים. היה לי במאים שאמרתי להם שאתה לא יכול לעבוד עם האנשים, אתה צריך לעבוד עם ברזילים במפעל.
אם כבר הזכרת את סטים והתנהלות כאילו על סטים ברוסיה, אני חושב שבארץ אנחנו כאילו, נגיד, רוסיה, אני יכול להגיד שזה יותר מודל אירופאי, כמו שאמרת, גם שעובדים פה סינק.
כן.
אז זהו, אז זה יותר אירופאי, ואני חושב שבארץ אנחנו עובדים יותר אמריקאי. במובן של מה שמוקלט על הסט, זה מה שגם מגיע בסוף, וזאת גם כאילו הרבה מהגישה, ואנחנו מנסים עדיין להישאר, אתה יודע, הכל מחולק כמו שצריך, אתה יודע, זה אתה יודע מאיזה מחלקה הוא, זה אתה יודע מאיזה מחלקה הוא, וכאילו, אתה לא מתעסק בדברים אחד של השני, אבל עדיין, כאילו, אתה בא ואתה עוזר, כאילו, זה חברותה. זה אנשים, כאילו, זה כולם בחבר'ה. ככה זה מרגיש לי לפחות בארץ, בגדול, בגדול, בגדול. עכשיו, מה שאני תוהה, האם שם היה את זה, או ששם זה היה לא. אני, כאילו, אני סאונד, אני מתעסק בדברים של סאונד, אני לא מזיז גריפ, כאילו, אם אני חושב שזה מה שלי.
אני מזיז גריפ שהוא מפריע לי, וגם אני מבקש רשות, שאני יכול להזיז. אבל כל אחד עושה, וגם בארץ זה שטוי, שיש חברות, זה לא אומר שאני צריך לעזור לו, והוא צריך לעזור לי. לפעמים שצריך בום שני, מבקשים מישהו מההפקה להחזיק בום. אבל זה מקרים נדירים. ואף אחד לא יבקש ממני, תביא גריפ. לפעמים שאני מבקש מתאורנים גריפ, ושואל איפה אני יכול לקחת, אולי בגלל הגיל שאני סקינה כבר, הם מביאים לי את הגריפ. אבל שאני מבקש משהו, לא שלי, אבל לצורך שלי, אני אבקש ואני...
זה נשמע מאוד, כאילו, הסטים נשמעים מאוד דומים. בין כן, כאילו סטים ברוסיה לבין סטים בארץ.
כן, וגם אנשים דומים, מאוד דומים.
אוקיי.
ושעשיתי עלייה לפני 36 שנה, וסרט שלי הראשון היה בכלל סילס, זה ב-90, היה סרט אמריקאי, והייתי סאונדמן בסקנד יוניט, וחוץ משפה, שאני לא הבנתי כמעט כלום, נגיד, היה צבי שפילמן, זיכרונו לברכה, היה ישראפילם. ושבאתי לסגור עניינים, דיברנו ביידיש. כי הוא התחיל עברית. אמרתי, יידיש, יידיש? הוא אמר, כן. וזהו, ככה סגרנו. על הסט לא היה קל, אבל אנשים, אתה יודע, זה בן אדם קולנועי רואה בן אדם אחר, הוא כן קולנועי או לא, שהוא מקבל אותו או לא מקבל. זה הכי מעניין שקיבלו אותי מיד, כי נראה לי עוד פעם, כמו שאני אומר, אני יש לנו אותו סוג דם, אותו בדיחות, אותו יחס לחיים. היה בשבילי, היה מאוד מפתיע שכן, קיבלו אותי מהסרט הראשון, סילס, שפה אחרת, אותו אנשים.
ממש לא, אני ממש לא ציפיתי לזה וזה מדהים אותי. כי אני, אתה יודע, כי אני הייתי בטוח ש... אתה יודע, בארץ, בוא נגיד, יש לך עכשיו סדרה שאתה מצלם אותה בכל מיני חלקים. סוף כל יום צילום אתה חוזר הביתה.
כן.
כאילו, אתה יודע, זה לא שעכשיו אתה... כאילו, או ש... אתה יודע, שמים אותך באיזה גסט-האוס באיפשהו, או דואגים לך ללוקיישן, אבל כאילו, זה לא עכשיו... אתה יוצא, אתה יוצא לעשות צילומים, אתה לא חצי שנה לא רואה את הבית. זה לא המצב.
כן. אבל זה ברוסיה היה ככה, שאתה מתחיל פיצ'ר, בין חודש, זה מצב מצוין, עד חצי שנה, אתה לא חוזר הביתה. ברוסיה היה סיבה אחת לחזור הביתה, שמישהו מת. נותנים לך 3 ימים, כרטיס וזהו, וכל השאר. אתה באת לעבוד, תעבוד.
גם יהודים, 7 עניינים, כאילו, לא?
איזה יהודים, איזה 7. זה תעשייה ברוסיה, אז היה 80% יהודים. זה פשוט, זה היה 7 בתוך הסט. זה היה סרט "צ'לавек с бульвара Капуцин". והיה במאית אלה סוריקова יהודיה. מקליט היה אלכס זילברשטיין, זכרונו לברכה. בומן ראשי היה מקסים סגל, והיה עוד בומן, סשה, אבל זה גם שם משפחה שאי אפשר לבלבל. וכל הזמן היו ויכוחים בזמן הצילומים, ופעם אחת סוריקובה במגפון צועקת, אלק, תסגור את הבית כנסת שלך.
אוקיי.
והכי מעניין שחצי מהסט פתאום בודק, אולי אני בבית כנסת, אולי אני בבית כנסת.
איפה היו מצלמים שם? פיזית, איפה היו הלוקיישנים? זה היה כאילו כזה, זה...
היה הלוקיישנים, או אולפנים במוספילם, היה 13 אולפנים. היו אולפנים בגודל של, לא יודע, שבתוך אולפנים בנו... היה אפשר לבנות חצי עיר, ולפי צורך, תגיד, בכל מקום היו סיורי לוקיישנים, שבים, במוסקווה לא היה ים, ים בלטי, זה מדינות בלטיות, ים שחור, זה היה אוקראינה, מולדובה, סיביר, היה סיביר, מטוס והלאה.
הייתם כאילו טסים לסטים פשוט למדינות אחרות וכאלה, זה הסטנדרט?
מדינות לא, זה פעם אחת הייתי באפגניסטן בסט, היה סרט ז'רקה אלטה в קבולי, זה קיץ חם בקבול, ונראה לי זה פעם ראשונה שבומן יהודי טס לאפגניסטן, כי לא היה סיכוי שהוא יברח. מדינה
מוסלמית.
בחול היה במאי, צלם, ובומן היה אחד מבוסים של אולפנים, זה היו כל מיני קמבינות. בדרך כלל רק צ'יפים, וגם לא כל הצ'יפים.
דבר ראשון, אתה הזכרת את זה בקטנה, אני אשמח שתרחיב על זה. איך כאילו בן אדם הופך להיות מקליט ברוסיה, האם זה שומעים בארץ, ומה היה הפרויקט הראשון שאתה עבדת עליו בתור מקליט ראשי?
אתה, ברוסיה, אתה מתחיל לעבוד עם המקליט ראשי, מקליט טוב, מקליט חזק, ומקליטים תמיד חיפשו בומנים טובים, שאפשר להאמין להם, שזה מסורת העבודה. וצריך זמן, שנים שאתה עובד, עובד, פתאום יש לו עוד סרט, והוא מכניס אותך להפקה, לא בתור בומן, בתור, כאילו, אין בעברית כזה, אבל מחליף, מקליט, כאילו אתה עוד לא מקליט, אבל אתה מקליט.
מקליט גיבוי.
כן, מקליט גיבוי. וככה אתה עושה פרויקט אחד, פרויקט שני, וככה מתגלגל, מתגלגל, מזמינים אותך באיזשהו במאי, או מפיק ראשי, לעשות סרט בתור מקליט. אחר כך כמה שנים אתה עם המשכורת של מקליט, אבל בכותרות כותבים שזה מחליף מקליט, מקליט, מחליף מקליט. ומזה כל מיני פרוצדורות בירוקרטיה שאחר כך צריכים לרשום בכוח אדם. אני עשיתי כמה סרטים, אבל לא הייתי מקליט של מקליט, פשוט הייתי, החלפתי את המקליט מההתחלה עד הסוף. בחדר העריכה כמעט לא ישבתי, כי זה בשבילי היה מאוד משמם. לא יכולתי לראות כל לופים וכל הזמן, כי שם מקליט שעובד בשטח, גם אחר כך הוא עובד בחדר העריכה, בעריכת סאונד. רק באפקטים, זה היה לי מעניין. אבל לשבת, לשמוע כל הזמן טקסטים, זה, ובפוסטינג זה גם היה לי משמעם. עבדתי רק בסטים חוצים, ואחר כך שמקליט ראשי יושב, כי זה היה לא בשבילי, לא יודע.
אוקיי.
הייתי גיפראקטיבי.
רגע, אז שנייה, אני כי הכנסת פה, הנה, דיברתי על שוני בזה, הכנסת פה משהו שכאילו לא קיים בארץ בשום צורה, מה שידוע לי.
לא, זה בארץ, אתה עושה שטח, אתה נותן...
אתה נותן כרטיס סוף היום, ויאללה ביי.
כן, ויש עורך סאונד שעושה את זה. ברוסיה, אז בפילם, עורך סאונד היה סאונדמן,
אבל זה מיומנות מאוד שונה, זה סקילס שונה לחלוטין, זה כאילו אין בהכרח קשר בין שטח לבין פוסט, כאילו אולי אז היה, לא. אני יודע.
פה בארץ או...
שם.
שם, לא, זה, הייתי בפוסט, אבל רק באפקטים, שצריך לשבת בספרייה, ולהוציא אפקטים שחסר לנו ברומטונים, ובמה ש... אתה יושב, אתה בודק, אתה עושה כל מיני דוגמאות, אתה הביא לבמאי, במאי בודק, מתאים לו, לא מתאים לו. ומה שמתאים, מעבירים ל-35, ואחר כך לחדר העריכה.
אתה יודע להגיד למה זה היה? למה כאילו המקליט עשה גם וגם? למה זה לא פשוט עבודות שונות? כי...
זה ככה היה... כאילו מההתחלת של קולנוע עם סאונד. סאונד זה ב-1936, זה... ככה התחילו. ועכשיו אני הבנתי שיש סאונדמנים שעושים רק שטח, ולא מתקרבים לחדר עריכה.
מעניין, אני הייתי דווקא בטוח שזה תמיד היה ככה, שזה היה שתמיד שני מקצועות שונים.
כי זה... שם זה... אף אחד לא יכול לגעת, כי בחדר העריכה, שעורכים את ה... בזמן הצילומים, כי שטסנו לצלם לא במוסקווה, היה איתנו גם שולחן וגם עורכת. ושם, רשס ראינו שם. ולפעמים, רוב הזמן היה רשס בלי סאונד, לפעמים... במאי ביקש רשס עם הסאונד, זה... היא לוקחת את הסינקים ומתחברת, וזהו. ושמסיימים את הצילומים, זהו, נגמר הצילומים, מקליט, נכנס לחדר עריכה עם החומר שלו, ומתחיל לעבוד.
אז אם זה באמת היה המצב, אם המקליט יושב ועושה את הפוסט,
כן.
למה הכל בפוסט סינק? למה כאילו לא משתמשים ב...
כי הוא גם יושב בפוסט וגם מקליט את הפוסט.
לא, לא, זה הגיוני. אני מדבר על כאילו כבר יש את החומרים, כבר יש את החומרים מהשטח.
כן.
למה לעשות פוסט סינק? כאילו...
כי זה חומרים מהשטח לא מתאימים, לא טובים, יש הרבה רעש. ולשחקנים היה שווה לתת סאונד לא טוב, כי הם קיבלו את המשכורת על פוסט. זה, פעם זה היה, לא, לפי יום עבודה. לשחקנים היה שווה לעשות פוסט, כי זה היה עוד משכורת.
אוקיי, אז אתה רוצה להגיד שהסיבה שכאילו כל ה... שכל הסצנה האירופאית, כל מה שאנחנו רגילים אליו, שהוא כאילו כזה צרפתי, גרמני, רוסי, לצורך העניין, זה קיים מפשוט כאילו צורך כלכלי של אנשים להרוויח עוד משכורת? זה כאילו הסיבה שקיים כל כך הרבה פוסטינג?
לא, נראה לי שזה, קודם כל זה היה כאילו תרבות כזה, שעל הסט אתה לא יכול להקליט הכל מה שאתה רוצה. כי עוד פעם, אז היו מיקרופונים עם המנורות, היו מיקרופונים גדולים, היה צפלין, שאתה גם תופס, לא תופס. ומזה, זה כאילו חלק מהתרבות קולנועי ברוסיה, שעושים פוסט. וגם בנגר, במכשיר הכי טוב, ב-416 שהיה הכי טוב, עם המיקרופון אחד, אתה לא יכול להקליט כל הסצנה, שפה אתה שם רדיו מייק לנערת מים אפילו. אתה מבין? ואתה סוגר את כל השחקנים. ובאיזו אתה יכול להוציא כל אחד בנפרד. שם לא היה את זה.
אוקיי, okay. עדיין לא אמרת לי מה היה הסרט הראשון שהיית בו בתור מקליט.
מקליט ראשי, ראשי היה יורי איפימיץ' רבינוביץ'. גם...
אחד משלנו?
קזחי. והיה סרט גרף קליאוסטרה. ושם פעם ראשונה שאני... הייתי אחראי על סט. רג'יסור היה מרק אנטוליביץ' זכרוב. עשה הרבה סרטים טובים, היו שחקנים טובים, יהודים, טטיאנה ואננה פלצר, זה אמא שלה היה יהודיה, ברניבוי, אנחנו שיחקנו קלפים אחרי יום עבודה, היה נקרא פרפרנס. היו ארבע יהודים, רבינוביץ', אני, פלצר וברניבוי.
טוב, אז אחד הסרטים שיצא לך לעבוד עליהם הוא סטלקר של אנדרי טרקובסקי.
נכון.
אז נתחיל בזה. קודם כל, אני יודע שהסרט יש שלוש גרסאות שלו, לפי מה שהבנתי.
שתיים.
אוקיי, אני ידוע לי על שלוש, שפעם ראשונה הפילם יצא ירוק ברמה בלתי נסבלת, פעם שנייה שהצלם עשה דברים שהוא לא סבל, אז הוא פיטר גם את הצלם השני, ואז פעם השלישית שזה מה שקיבלנו.
פלוס מינוס אותו גרסה, היו שני צלמים, היה גריגורי ררברג, אני חושב שאחד מהכי טובים, גם בהוליווד, גם ברוסיה, היה גאון, והיה קניז'ינסקי, הוא גם כאילו פחות מפורסם מהררברג, אבל זה גם היה מהצלמים ברמה מאוד גבוהה. כן, היו כל מיני בעיות. תשמע, אני חושב שאתה לוקח סרט מיסטי או דבר מיסטי ו... קוראים דברים מיסטיים. בגלל זה, זה כן, היו שריטות שעוזר צלם, פוקוס פולר, בודק גיין והכל נקי, ומהמעבדה יוצא שערה על, לא יודע, כל הסצנות שצלמנו בעת היום, וחומר גלם, כל יומיים, שלושה, שולחים למוסקווה, למעבדה, צלם השלישי טס לבדוק, והיו צרות בזה, אבל לא היה הסבר למה.
אוקיי, אז וואו, היו לי הרבה שאלות ואת רק נותן לי עוד. אז אני אשמח שתלך איתי הרבה אחורה. איך התגלגלת לעבוד על הסרט הזה? היית בומנט בו, נכון?
כן.
זהו. אז אני אשמח שתסביר לי איך התגלגלת לעבוד על הסרט הזה, מה, כמה אינטראקציה הייתה לך כאילו עם טרקובסקי, עם רלבג, עם כל הצוות, או שעבדת תחת המקליט?
טרקובסקי, בסט עם טרקובסקי כמעט לאף אחד לא היה אינטראקציה איתו, חוץ משחקנים וצלם. מקליט היה שרון, יורי איוונץ', הוא גם היה מהכי טובים אז, והייתי בומן שני. טרקובסקי עצמו אני מכיר מהבית, כי היו חברים, הורים שלי. וכשפגשנו, פה אתה הולך להיפגש עם במאי, שם אין דבר כזה. צ'יפים כן מכירים, וכל השאר באים על הסט, שלום שלום, בוקר טוב. ביום הראשון שהוא ראה אותי, אני עשיתי חיוך, הוא אמר, טוב שאתה איתנו. וכמעט כל האינטראקציה שהיה לי איתו, לפעמים מה נשמע, בוקר טוב, בתאבון, היה בחורה מרינה, עוזרת במאי, וגם היא כל הזמן הייתה עם איזשהו מכשיר הקלטה, היא הקליטה אותו כאילו בשביל היסטוריה, לא כאילו, זה באמת. והוא היה, אפשר להגיד, בן אדם בודד. היה לו חשוב שחקנים, צלם, וזהו. ושם, ופה אתה יכול להיות חבר של במאי ולקשקש אותו בסט. שם לא, היה דיסטנס. לא משנה שאפילו אתה קרוב משפחה של במאי, אבל אתה יודע שיש לך דיסטנס. בבית אתה יכול לעשות מה שבא לך. על הסט, מה שמותר, נגיד לשחקן ראשי, ומה שמותר אפילו לצלם, זה לא אותו דבר. צלם זה גם, אנחנו היינו שם פועלים של במאי. פה קצת, אז בפילמים שאני, כאילו, 90, שנות 90 זה פה גם היה יחס כזה, עכשיו זה הכל עובר יותר לחברות. ופעם זה היה דיסטנס שאתה יודע איפה מקום שלך, אתה צריך את זה לעשות, עבודה שלך, סוף היום, לפעמים אומרים לך תודה, לפעמים לא, כי זה היו עצבנים, כל פעם היה משהו מעבדה, זה לא טוב, זה לא טוב. ועם הררברג צילמנו, אני חושב, משהו באזור, 80% מהסרט, וכמעט הכל הלך לפח, החליפו צלם, והתחילו הכל מההתחלה.
הזכרת שהסרט, כמובן, הסרט על מיסטי, על איזשהו זון שלא ברור אם זה ממטאור, אם זה חייזרים, יש המון כאילו דברים שלא ברורים ברעיון של הזון הזה.
לא, זה ברור, זה אחים סטרוגצקים, מי שכתבו את זה. זה, אני חושב שזה החלק מה... חיים שהיו ברוסיה, פשוט בצורה שלצנזורה לא יהיה ספק שזה באמת חיים שלנו. ששם הכל בבוץ, הכל במים, הכל ילדה מפגרת עם הכוחות שאתה לא מבין. וכל העבודה של סטלקר זה גם, זה כאילו לעבור ממקום למקום, עם הכל הרגשה שכואב לך. כל הזמן יש לך איזשהו כאבים. בגלל זה, זה מיסטי לגמרי, ונגיד מירו, זה גם חלק מיסטי, אבל זה אמיתי, מה שיש בחיים. ומה שגדול בטרקובסקי, מה שאני חושב, שאומן גדול, שהוא צילם, מהסרט הראשון עד סרט אחרון, זה סרט אחד. כאילו, הוא צילם סרט אחד על כל מיני דברים, סיפורים, חיים, אבל אפשר להתחבר אחד לשני, וזה יוצא שזה סרט אחד, התחלה, סוף, כותרות.
אז גם סולאריס, גם זרקולה, כאילו, הכל זה סרט אחד.
אני חושב שכן. שבאמת אומן גדול יכול לעשות כל מיני דברים, אבל זה שזה מתחבר אחד לשני, שזה כאילו המשך
אתה חושב שישו היו עוד במאים כאלה? שבאמת יכולים להעביר את זה שכאילו כל העבודה שלהם זה תמה אחת?
נגיד, אני חושב ששפילברג זה גם יש לו איזשהו נטייה אפילו איך זה יורסקי פיריוד על דינוזאורים.
פארק היורד, ג'ורסיק פארק.
כן, כן. ואפילו שזה בכלל לא קשור לדברים גדולים שלו, אבל זה גם לא קטן, אבל זה איזשהו בניית הבימוי לאורך החיים, שכאילו אתה יכול לראות סרט ואתה לא יודע מי במאי, אבל אתה יכול להבין שזה הוא, שלסרט יש כתובת, יש
חותמת.
כן, כתובת. נגיד פיליני, אני גם חושב שסרטים שלו, א', זה אשתו שהוא צלם הרבה, וגם יש לו איזשהו המשכיות מסרט לסרט. אבל זו הרגשה שלי.
אוקיי, האמת שדווקא מה שאני רוצה לגעת בו, שאלת, זה העניין של כאילו, אני חושב שסטלקר זה מיקרוקוזם של זה, אבל זה שאלה שהיא באופן כללי על העבודה בתקופה של קומוניזם ברוסיה. קודם כל, סטלקר, אני לא אגיד שהוא אנטי-קומוניסטי.
לא, אבל הוא לא אנטי-קומוניסטי, הוא
לא תואם לקומוניזם. הוא כן, סטלקר וקומוניזם כן. לא עובדים ביחד.
לא עובדים, זה כאילו, רוב הסרטים היו על קולחוזים, קיבוצים, מפעלים, מלחמה, צעירים טובים, לעשות דברים טובים, לעזור לסכנים, כאילו יותר פרופגנדה. נגיד, יצא סרט סטלקר, אפשר לעשות 150 אלף קופי, או אפשר לעשות 10 אלף קופי. עושים לסטלקר 10 אלף קופי, ורק במוסקווה יותר מ-10 אלף בית קולנוע. וזה סרטים שעכשיו אומרים שסרטים לפסטיבלים. אז היה סרטים לאינטליגנציה. שאתה, נגיד, באיזשהו בית קולנוע במוסקווה, ב-9 בבוקר, סטלקר, 8:30 עומדת תור לקנות כרטיסים. וב-10 בערב יש סרט על מפעל מצוין שמביא, לא יודע, איזשהו מכוניות, יש 20 אנשים באולם קולנוע. אבל זה גם אז, חוץ משהם מקבלים מזכורת ואחר כך מקבלים איזשהו בונוס, וגם מקבלים בונוסים מהצופים. 100% שמהסטלקר אתה לא יקבל בונוס על הצופים, כי יש לך 10,000 קופי. כאילו לא סוג... היו סרטים ששמו על מדף ו-20 שנה היו על מדף. סטלקר לא שמו על מדף, אבל אחרי סטלקר אמרו לו, יאללה, וזרקו אותו מרוסיה.
כן, הוא עבר לצרפת הרי אחרי זה.
הוא היה בצרפת, בעיקר באיטליה.
נכון.
וגם לא נתנו לצאת למשפחה, רק כשהתחילה פריסטרויקה, היה לו סרטן מוח, נכון. ולא סתם היה לו סרטן מוח, אני חושב, מהמחשבות, מהחיים קשים, כי אבא שלו היה גאון, הוא כתב שירים, ספרים, ובגלל שאני חושב שיתנו לו לצלם כמו שהוא רוצה לצלם, היה לו עוד 20 סרטים. ובגלל כואב שלא נותנים לו, לא מעריכים אותו, כי כל אומן יכול להגיד, מה אכפת לי? זה אכפת והוא רוצה ש... וזה מה שהביאו למחלה שהיה לו.
אוקיי, אז אם שנייה לחזור לעניין של קומוניזם וצנזורה ועבודה בברית המועצות, איך כאילו זה בכלל, איך זה בכלל היה עובד? איך בכלל היית מגיע לעבודות? כי כאילו, אני מנחש שאתה יודע, זה לא כמו בארץ, פונים אליך ואתה כאילו, אוקיי, רגע, אני יכול, אני זמין לזה, אני לא זמין לזה, כאילו, הממשלה מגדירה לך את העבודה, דרך איגוד, איך זה עובד?
דרך הממשלה? זה הכל ממשלה, אז היה הכל ממשלה, יש לך תסריט, אתה נותן להנהלה באולפנים שאתה עובד, הם בודקים, מבקשים לעשות שינויים, אחר כך רואים גרסה ראשונה, יש הוראות, זה להוריד, זה להוריד, פה להחליף מילה למילה הזאת. תמיד היה צנזורה.
אוקיי, וכשזה מגיע לצוות, לצלם, למקליט?
לא, זה במאי ומפיק. ותסריטאי, זה בעיה שלהם. זה לא מגיע לצוות. לצוות זה מגיע שזה סרט, נגיד, לא מתאים לשלטון, הוא לא מקבל בונוס עד הסוף. מקבל חצי בונוס מהבונוס הכי טוב. כי היו היו רמות, היה רמה ראשונה, לפי זה אתה מקבל בונוס. רמה שנייה ורמה שלישית. אתה הולך לעבוד בסרט כזה, רוב הסיכויים שיהיה רמה או שני או שלישי. אבל זה רק לצ'יפים. כי לעוזרים זה לא משנה. מזכורת ומזכורת ושעות נוספות.
אבל המזכורות כאילו היו... זה היה מותר שיהיו חברות הפקה? חברות הפקה אבל זה עסקים, זה עסקים פרטיים.
לא,
הרי.
לא היו חברות הפקות, לא.
אוקיי.
רק אולפנים.
וכל האולפנים היו שר השלטון?
כן, ברור.
אוקיי, אז איך סרט עם מסר שלא תואם עם המסר של הממשלה, כמו סטלקר, יוצא? איך כאילו, איך, אתה יודע, אז אני חלילה, אני מאוד אפשר, אבל מי נתן לזה לקרות?
כן.
אתה, וזאת הכוונה.
כן, זה, נגיד, יש פוליטיקה ש... ב-40 סרטים שמתאימים, שיהיה סרט אחד לא מתאים, שכאילו יש, שזה לא דיקטטורה, שזה דמוקרטיה. אתם רואים איזה סרט יצא? שיש 10,000 קופי, זה אף אחד לא יודע. אבל כולם יודעים שסרט יצא.
אוקיי, אז השאלה היא כזאת, האם בעצם סרטים כמו סטלקר היו סוג של... פרופוגנדה של השלטון שלו, הנה, תראו, אנחנו עושים כאילו, אנחנו עושים דברים שהם לא רק בעד הממשלה.
אבל אנשים, עוד פעם, זה סרטים לאנשים אינטליגנטים. רוב העם לא הולך לראות את זה, לא אכפת להם. אבל מי שהולך לראות, הוא יודע מה קורה בתוך השלטון. בגלל זה, הוא לא הורס את העם. העם, מה, משמם. מישהו יושב בבוץ, זורק... איזשהו מוטרות, פסיכים, תביא קומדיה.
אוקיי. אז אתה אומר שזה כאילו, כמו שאמרת, הסרט לאנשים חושבים.
כן.
אתה דיברת על זה שהסרט הוא מיסטי, ודברים מיסטיים קורים בהתאם לזה. אז קודם כל, אני אשמח שתרחיב על זה דבר ראשון, ומעבר לזה, אני הייתי שמח לדעת, איזה סרט שטרקובסקי זה היה? אתה יודע להגיד לי? זה היה לפני האחרון? שניים לפני האחרון?
לא, זה שתיים או שלוש לפני האחרון.
אוקיי, אז כבר...
היה קורבן? לא זוכר את זה.
לא קריטי, אבל הנקודה היא שכבר היו לו מספר סרטים ידועים. הוא כבר היה בן אדם ידוע בתחומו.
כן.
אוקיי, אז אתם ידעתם שכשאתם נכנסים להפקה הזאת, מה זה הולך להיות? אתם ידעתם שכאילו שזה...
לא.
לא?
כאילו, אולי צ'יפים כן, אנחנו כמו פועלים זרים, אנחנו באים ומקילים, עובדים וזהו.
אז זה הייתה עוד עבודה כאילו,
כן.
בהתחלה.
לא, זה לפי שם אתה מבין שזה יהיה מעניין, זה יש מה ללמוד, אבל לא יותר מזה. ושאתה צעיר, אתה רוצה לעבוד, לקבל מזכורת וחברה טובה.
אוקיי, ומה... בוא אני אשאל, מה היה שונה בהפקה הזאת? מכל הפקה אחרת שאתה בא, כמו שאמרת, כמו פועל?
שהחליפו כל כך הרבה צלמים, ש... כן, שהחליפו, שהיה מאוד ארוך, והרבה זמן, ובאמת זה היה הרבה בוץ, היה מים, תהילות עם המים, עם בוץ, ושחקנים, או יושבים. עכשיו, כאילו, הרגשה לא נקייה. אז בשבילי זה היה הכל בסדר. מגפיים, זהו, הלאה.
אמרת אבל שזו הייתה הרגשה מיסטית,
כן.
כאילו בסט. במה אתה מתכוון, כאילו, בכוונה, שאתה אומר את זה?
לא, זה שפתאום סערה בכל הסצנות, או... פתאום אני זוכר שבאמצע יום כל הפנסים נכבו. למה? נגמר הסולר. אבל כולם יודעים שבבוקר שמים סולר, היו דברים כאלה ש... סאונד דווקא עבד בסדר גמור. תאורה ו... אף אחד לא מת, אף אחד לא...
אתה יודע, זה מעניין, כי כאילו, אם כבר הזכרת את זה, זה משהו שרציתי להעלות. גם אנדרי טרקובסקי, גם אשתו לריסה, אם אני זוכר נכון, זה השם שלה?
כן.
וגם השחקן ששיחק את הכותב, נו, פיסאציל.
זה, שנייה. שחקנים היו חיידנובסקי וסולניצן.
סולניצן, בדיוק. אז הם שלושתם...
הם כולם מתו בגיל צעיר, גם סולניצן וגם...
גם טרקובסקי וגם אשתו.
וגם סטלקר.
יש כאילו טענות שזה בגלל הלוקיישנים, שצילמתם בכל מיני...
לא צילמנו, לא יודע, אני לא הרגשתי כלום, צילמנו במפעל, בסיס צבאי נטוש. לא יודע, לא מצאנו שום דבר חוץ מחרה.
אוקיי, לא, כי לפי מה שאני הבנתי, כאילו, לפי מה שאני שמעתי והמחקר שלי, שצילמת בכל מיני מפעלים,
כן.
וכאילו אזורים עם כימיים וקרינה.
כן, וכאילו... כימיים, כן, קרינה. תשמע, שאתה צעיר לא אכפת לך. עוד פעם, שאתה צעיר ואתה מרגיש כל הדברים אחרת ממה שעכשיו אני מרגיש, או לפני 20 שנה אני הרגשתי. וגם עם הזמן אתה מבין ערך שאתה עשית, אז בסדר. ועכשיו אתה מבין שיש לך איזשהו צד באמת היסטוריה קולנועי בינלאומי, רוסי, זה לא משנה.
שאלה קצת יותר טכנית, כי אני נגיד, זה כמו שאמרת, שאני נגיד ראיתי את הסרט, ואני קולט שהכל בפוסט-סינק.
הכל.
זהו, ואני כזה, רגע, אבל שנייה, איך זה, כאילו, בגלל שאני רגיל שדברים תואמים וזה, ואני רואה שלא, אז זה כזה, אוקיי, זה... זה מה שאלה עכשיו. אז מה, אתם פשוט הקלטתם גיידים לאורך כל הסרט?
רק גיידים.
רק גיידים. אוקיי, בסדר.
ולפעמים, שסרט בעריכה, אני זוכר כמה סרטים שכתבו טקסטים מחדש ב-70-80 אחוז של הסרט. ושחקנים למדו עוד טקסט מחדש, ושיחקו עם הליפסיק ו...
אוקיי. אז מה שמעניין אותי, כאילו כמה, אתה יודע, כמה נלחמתם על הטייקים שם? כמה אמרתם, כאילו, אני חייב את הטקסט הזה, כאילו עכשיו, או
לא,
שזה היה...
לא, לא. רק בארץ אתה יכול... שם, מה שהיה היה, זהו, יאללה.
אוקיי, אז כאילו כזה, אם משחקית זה היה טוב, אם המצלמה קיבלה את זה, נקסט.
כן, סרט אחד של ניקיטה מיכלקוב, פייט ויצ'רוב, חמישה
ערבים, כן.
כן. צילמו הכל, כאילו 90% היה לייב, אבל רק בגלל שאולפנים חייבים לסגור את השנה עם איקס סרטים. והיה להם חסר סרט אחד, ולא היה זמן, בגלל זה סגרו אולפן, הביאו כל הציוד מה שאפשר, וכל הסרט כמעט שני שחקנים, בגלל זה לקחו את הסרט של לסגור שנה, וזה הקליטו לייב.
מעניין, ואיך קיבלו את הסרט הזה? כאילו זה היה מוזר לאנשים? לא,
לאנשים בבית קולנוע לא אכפת להם. אף אחד לא מבין שהיה פוסט, לא היה פוסט. זה רק לאנשי מקצוע.
אוקיי, יש מספר סרטים שאני אשמח לשמוע את העבודה שלך עליהם, ואני מתנצל לראש, כי אני הולך לשחוט את השמות שלהם. דיברת קודם, צ'ירלווקס בולוואר קפוצ'ינוב?
קפוצין.
קפוצין, סליחה.
כן.
ווקזאו דלדוויך?
ווקזאו דלדוויך.
דלדוויך. וסלוז'בני רומן.
סלוחי רמן, אני לא עבדתי.
אה, אתה לא עבדת?
לא.
אוקיי, מעניין.
זה אותו במאי, ריזנוב, אבל זה במחזור לדבריך כן אני עבדתי, וסלוחי בני רמן לא עבדתי.
אוקיי, אז אתה יודע מה, בוא אני קצת אשנן את הכיוון של השאלה. ממה שידוע לי, שלושת הסרטים האלה, הם היו, כמו שתיארת קודם, כאילו הם היו האנטיתזה לסטלקר. הם היו סרטים להמונים. אפשר להגיד?
כן, ברור. Okay. אבל זה גם סרטים, א', הרבה מוזיקה, הרבה שחקנים הכי טובים שהיו, ו... זה דברים שונים, זה סטלקר, זה סטלקר, ווקזל לדווייך זה, כן, זה בשביל הכיף, בשביל לעבור את השעה וחצי בבית קולנוע, בבית מול הטלוויזיה, וגם זה לא היו סרטים טיפשים, זה לא היה מפעלים, לא היה יאללה קומוניזם, זה היה החיים הפשוטים של אנשים. זה סרט שנוגע בכל אחד.
אז מה החוויה של לעבוד על, נקרא לסגנון כזה של סרטים, לעומת סטלקר שהוא באמת, כאילו, אתה יודע, עוד פעם, סרט שאנשים חושבים, לעומת סרטים למרות שכאילו...
פה זה יותר, הרגשה יותר סבבה. יש יותר אינטראקציה עם הבמאי, עם השחקנים, כי טקסטים לא קשים. בסטלקר, אני חושב ששחקנים, כל הצוות זה היה משחק, מאוד טוב שלא מרגישים שזה משחק. ובסרטים כמו וחזל לדוואיק, צ'ק בלבר הקפוצין, זה עבודה כיפה, שאתה הולך לעשות כיף, גם בטקסטים, גם במשחק, גם בצילום, והרגשה מאוד נוחה. כאילו, צילם, איזה שוט, איזה יופי. בסטלקר לא היה כזה, כולם בשקט, ושם לכל אחד מה שיש להגיד, יכול להגיד.
ממענן אתה יותר.
מה?
מה הרגיש לך יותר, כאילו, בהסתכלות עכשיו גם.
כן.
על מה אתה יותר שמח שעבדת?
אני שמח שגם זה וגם זה עשיתי. זה שני דברים שונים, אבל בתור בן אדם ברור שאתה לא רוצה צרות בחיים. אתה רוצה שזה יהיה הכל לזרום. שכאילו עשית איזשהו צד להיסטוריה קולנועי, עכשיו אפשר לעשות איזשהו בורקס. וגם אי אפשר להגיד בורקס, כי היה מוזיקה מדהימה בכל הסרטים, ושחקנים היו, וצלמים היו, ולוקיישנים. במקזל דדוואיך זה היה סן החורף, שהוא בכלא. ונותנים לו יום חופש, הוא הולך להיפגש עם הבחורה שהוא פה. זה היה חורף, ובתוך הכלא היה קור ימים, אבל זה צלמנו שבוע, וחכינו שזה יהיה קיץ, והמשכנו לצלם. Okay. בחורף היה סיבה לשתות כוסית וודקה, שיהיה כאילו יותר חם.
כאילו. מעניין אותי, איך כאילו... שוב, אתה, לפי מה שאתה אומר, אתה עבדת ברוסיה באזור 12 שנה. ואלה היו 12 שנים שבהם היו שינויים מאוד קיצוניים בקומוניזם. היה כאילו, זה כמו שאמרת, פרסטרויקה, אני חושב שזה תקופה של גלסניץ, או שזה...
גלסניץ, כן.
זהו. היו הרבה מאוד שינויים. אז איך זה התבטא בקולנוע? כאילו, גם בדברים שיצאו, גם בדברים שעבדת עליהם?
שהתחילה פרסטרויקה... היה, א', זה אנשים לא הבינו בדיוק לאיזה כיוון, ובגלל שזה מערכת גדולה, זה כמו אונייה ענקית שאתה צריך להסתובב, זה לוקח זמן. בדיוק אותו דבר באולפנים שלנו. מבינים שהכל מותר. יצא סרט קיץ קר ב-53. סרט מדהים. התחילו סרטים עם ה... נגיד, ראש יותר גבוה, עם הטקסטים שכן עכשיו מותר להגיד. אבל בתור בומן זה פועל, זה הכל במאים, הנהלה, זה היה משחק שלהם. לנו זה היה אותו דבר, אתה מקליט בורקס או אתה מקליט משהו אחר, זה לא היה הבדל בעבודה שלי. הרגשה ש... קצת פתחו דלתות, סבבה, זה הרגשתי שאוטוטו, יתנו לי לצאת מרוסיה, כי 14 שנה לא נתנו לנו ויזה, ושהתחילה פרסטרויקה, פשוט התקשרו ושאלו, אתם עדיין רוצים לעזוב? אמרנו, כן. אמרו, תבוא, תיקח ויזה, תביא את הפספורט רוסי, ועוף מפה.
כמו תמיד, אני שואל את האורחים שלי, מה הייתה החוויה הכי גרועה או קשה שהייתה לך לסט? זה יכול להיות לוקיישן, בלתי נסבל להקלטה, בעיות RF, ציוד שנשכח בבית או מחנה, בעיה בין אישית, כאילו סיטואציה לא נעימה, לא צריך להזכיר שמות כמובן.
האמת, אף פעם לא היה. אני בן אדם מאוד שמח. מכל דבר רע, אני יכול לעשות טוב. כאילו, בשבילי. בגלל זה, לא היו סיטואציות לי אישי, שדברים קטנים כן מפריעים. שם מדברים, מקשר קשר שומעים, אבל דברים שפתאום קר לי ואני מזיע, אף פעם לא היה.
אוקיי, ובוא נגיד... לא
פעם אחת היה. לא זוכר איזה סרט בארץ. היה לי בומן, חבר שלי, הוא עכשיו איש הייטק, מדהים. מצלמים בהרצליה, במרינה, ומרדה, וכאילו אוטו עפה לתוך המים, זרקו איזשהו חלק מהאוטו שמצלמה יכולה לראות, ועומד בן אדם ויש לו דיאלוג. ובומן החליף צד של בום. לא עם המיקרופון לשחקן, הפוך. ואני רחוק. וזה היה לי קצת לא נעים, אבל עוד פעם, אני בחרתי את הבן אדם. ואני אחראי על בן אדם. אני לא יכול לצוק, כאילו אני יכול. א', לא מול הצוות. ברור שאמרתי לבמאי שבטעות זה... הכל בסדר, זה עבר טוב. זה היה פדיחה הכי גדולה שהיה לי בחיים.
ואיזושהי, אתה יודע, לא קשור אליך, או אפילו זה פשוט איזושהי חוויה שאתה זוכר שהייתה, כאילו יום צילום שאתה חוזר הביתה כזה.
היה לנו צילום, לא זוכר איזה סרט, צילמנו באוקראינה, אני חושב. הדליקו את השחקן, והוא צריך לרוץ 50 מטר בשיחים, לצאת, ובן אדם עם המים עומד
רגע, רגע, שהדליקו אותו, זאת אומרת, הציתו אותו, העלו את הבן אדם באש.
כן, כן, והוא רץ, הוא יוצא מהשיחים,
בוער.
קאט, ומכבי אש צריך לתת לו מים. והתברר שהם הגיעו בלי מים. ומסט הוא עם המסוק ישר לבית חולים.
וואו. אוקיי.
היה איזשהו כפר והם כולם היו שיכורים ושכחו לשים מים וזהו.
אוקיי. טוב, שנייה. אוקיי. אתה זוכר איזה סרט זה היה?
לא.
אוקיי.
זוכר, עוד היה. גם, זה נראה לי אותו סרט, לא זוכר זה. היה מעברר ענק, שחקן, משני היה שקור לגמרי, והוא רוצה להזיז את המעברר, שם יד וככה חתכו.
וואו, אוקיי, רגע, וזה גם היה ברוסיה.
כן.
זה כאילו, זה משהו שהיה כזה ידוע שיש תאונות עבודה כאלה על סטים? או שזה מקרים נדירים, כאילו?
אני לא חושב, אני חושב שהיו הרבה. פשוט לא מספרים, היה סרט בספרידניצה, מה שאני עבדתי ריזנוב. שם כאילו הכל ב-1000... 890, משהו כזה, בספרידניצה, כולם יודעים, ואונייה ישנה עם הגלגל ענק שמסתובב, וככה אונייה זזה. ואישה שלו כאילו על אונייה עם הגבר אחר, והוא ידע את זה, נתנו לו לשתות לפני זה, זה מעט עשרית. והוא בא עם הסירה קטנה לאונייה. שחקן מאוד ידוע, שחקן טוב, צוות מדהים, ודים אליסוף צלם, ריזנוב במאי, והוא מתקרב, ושני מצלמות, אחת על אונייה, שנייה על איזשהו גבעה מהחוף. ובמאי צועק במיקרופון יותר קרוב, יותר קרוב, יותר קרוב, והוא לבד. ונראה לי שהוא לא הבין איפה הוא, וחלק מהגלגל פגע בסירה, וסירה התחילה עם השחקן, והשנייה כבר, לא יודע איך זה נקרא.
כן. השיניים כאילו.
כן, שיניים. מהמתכת, והוא נהיה. זה מצלמים, כולם לבנים, ואין שחקן. אין סירה, אין שחקן, ואחרי, לא יודע, דקה, חצי דקה, כי כולם היינו בהלם, שחקן יוצא מהמים.
חי?
חי. כאילו, היה לו מזל ששיניים פגעו בכל הסירה ולא פגעו בשחקן. כאילו מהמכה הראשונה הוא כבר היה חצי במים, ובמכה שנייה הוא היה כבר במים. וזה טוב ששיניים לא פגעו, לא בראש, לא בגוף, וכך הוא יצא. זהו. לצוות היה מזל, כי זה התחלנו, זה היה בוקר, זהו, סיימנו לעבוד, וחגיגות במלון יומיים. ואחר כך, כאילו, שאתה רואה את זה, אתה בשוק. אחר כך, כאילו, הוא יצא, חי, הכל בסדר. אבל אחרי כמה שעות, אתה מבין איזה נזק. זה בלתי נסבל, ושחקן ככה, כן, אני חי. הוא גם נראה לי לא הבין, אולי אחר כך בחדר, במלון, הוא התחיל להבין מה היה. כי זה תגובה הראשונה, יופי, אני חי, הכל בסדר.
אוקיי, וואו.
וזה היה נער וולגה, זה גדול, זה היה, לא יודע, חצי קילומטר מהחוף. וברור, לא היה אמבולנס, לא היו מצילים, שום דבר. כולם קפצו למים, מהאונייה. כאילו, כולם מישהו על הצוק לא יכולים לעשות כלום. ולא היה טוקי ווקי, רק ויזואלי אתה יכול להבין.
וואו. וואו. אוקיי. אני מנסה להבין איך אני עובר מזה. יש עוד פרויקט שאתה רוצה לדבר עליו שלא ציינו פה, או איזושהי חוויה על סטים שאתה מעוניין לחלוק?
צ'לוויק זה בולוואר הקפוצין, איפה תסגור את הבית כנסת, שם כל הסרט, גם היו שחקנים מדהימים, היה קראצ'נצוב, זיכרונו לברכה, מירונוב, זיכרונו לברכה, ביירסקי, עכשיו חי, בלינקי היה צלם, צלם טוב. שם כל הסרט היה בנוי על סטנטמנים. ומה שהם עשו שם באוויר, על הסוסים, היו בחבית עם חומר נפץ למטה, והיה לו שניות לצאת ואחר כך פיצוץ. היו דברים מדהימים ואנשים עם הביצים מהמתכת.
כאילו, סתם אתה יודע, מעניין אותי, איך כאילו, איך מגיעים למצב שכזה, כאילו, יוצרים של סרטים שאומרים, יאללה, אני עכשיו הולך לעלות בן אדם באש, אני עכשיו כאילו...
אבל בן אדם מוכן, הוא רוצה את זה. כשאתה צעיר זה מוח כמו אצל ציפור. העיקר להיות בפרם, שירו, שמו, זה חלק מהסטטוס של בן אדם.
אתה חושב שזה משהו שהוא, נקרא לזה התנהלות כזאת, או מנטליות כזאת, זה משהו שהוא היה ייחודי לרוסיה בתקופה הזאת?
כן.
כן?
כן.
זה משהו שונה כאילו במנטליות, משהו שונה...
במנטליות זה א', אין מה לפחד, ואנשים בשביל הסטטוס שלהם בחיים רגילים, מוכנים לעשות הרבה דברים מוזרים.
באמת, יש לי עוד כל כך הרבה דברים שאני רוצה לדבר איתך ולשאול אותך עליהם, לצערי הרב, אנחנו מוגבלים בזמן, אבל יהיה חד משמעית סרב שני איתך.
בסדר גמור, בכיף.
מקסים סגל, תודה רבה.
תודה לך.
תודה רבה.
מה שעל הסרט?